שמו נפש הפרשה. והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש שיקרות הפרשה. כל פעם לקחת איזה נקודה מהפרשה שקשורה לעבודת הנפש ולדבר עליה. ולראות איפה היא פוגשת אותנו בחיים שלנו כאן ועכשיו. אורות הנצחיים של התורה עד לתחתיות ארץ שאנחנו נמצאים בהן. שנאמר לדעת בארץ דרכך. טוב, עד כאן ההקדמה. ספר בראשית הוא ספר מאוד מיוחד מהבחינה הזאת שהוא מתאר המון המון מערכות יחסים בין אישיות. זה הולך, זה פוחת והולך ככל שמתקדמים במעלה החומשים. ספר שמות עדיין אנחנו מוצאים מערכות כאלו, אמרם ויוחבת, איך תהיה? אמרם ויוחבת, משה וציפורה, משה אהרון ומרים. גם בספר ויקרא יש קצת, משה מול נדב ואביהו. בספר במדבר כבר כמעט ואין דברים אישיים, הרוב זה עניינים לאומיים כבר. קצת, משה וקורח, אבל גם שם זה נהיה מהר מאוד לאומי. משה ודתן ואבירם, אבל גם שם זה נהיה מהר מאוד לאומי. כבר כמעט אין מערכות יחסים שהן אישיות, בספר דברים בכלל כמעט, זה לא קיים בכלל. אבל ספר בראשית מלא מזה, מלא מערכות יחסים בין האבות לבין האימהות, בין האחים, בינם לבין עצמם. מתחיל מאדם וחווה, ובעצם כל הספר כולו מלא במערכות יחסים מן הסוג הזה. וכמובן שהתורה, תורתנו היא תורה נצחית, ודרך התיאור של מערכות היחסים הללו אנחנו יכולים ללמוד כמה וכמה דברים, עקרונות נצחיים על איך הדברים צריכים להיראות, איך הדברים ראויים שהם ייראו. רק בפרשה הקודמת עסקנו במערכות יחסים בתוך הבית, בין רחל לבין לאה, בין הגלוי לבין הסמוי, יעקב ולבן, יעקב ועשיו. ספר בראשית פשוט מלא מזה. אלא מה? שבאמת רוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם בספר בראשית הם מערכות יחסים בתוך המשפחה. ואחד הכללים שלמדנו, הזכרנו אותו כמה פעמים, זה שכשרוצים ללמוד דבר מה בתורה, את העיקרון שלו, צריך לחפש איפה הוא מופיע בפעם הראשונה. משם, שם החותמת, שם החותם. זה המשמעות הראשונית של הדבר הזה. ואצלנו בפרשה, פרשת וישב, יש משהו שמופיע פעם ראשונה. וזה המושג חבר. רע. חבר. עד עכשיו היו אחים, אחיות, אחים, בני דודים, אברהם ולוט. חבר לא היה. היה המילה רע, יותר נכון, המילה רעה הוא, הוזכרה כבר בתורה לפני פרשתנו, אבל היא הוזכרה לא בהקשר של רעות וחברות, אלא בהקשר אחר, היא הוזכרה שם בבניין מגדל בבל, ויאמרו איש על רעהו, הווה נלקחה, נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, והיה לנו הלבנה לאבן, והחומר יהיה לנו, זה חומר, ונעשה מגדל בראשו בשמיים וכו' וכו'. אז שם באמת מתוארת אחדות מאוד גדולה, כן, מתוארת שם, אתם זוכרים, כן, ידוע לכם על אין דבר, נכון? פרשת? איזה פרשה? רבותיי. מה? נוח, כן? נוח, עמוד נוח. אז כתוב שם, המילה ראה מופיעה פעם ראשונה בתורה, שם. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסם מקדם, וימצאו בעיקר בארץ שנער, וישבו שם. ואמרו איש על ראהו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר, ואמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. אז לכאורה זה, הנה כאן, החברים הראשונים. אבל זה טעות. אנחנו כרגע לא לומדים את הפרשה הזאת, אבל זה כמו, אתם יודעים מה זה דומה? ברוסיה הקומוניסטית, שזה ממש בדיוק אותה אפיון של אנושות, כמו פה, היו קוראים אחד לשני בתואר חבר. קומרד, ברוסית. כן? הדבר האחרון שמישהו התכוון שם באמת זה לאיזושהי מערכת יחסים של חברות. אלא זה בעצם מה מבטא את העובדה שכולנו תחת מגף אחד מאוד דורסני אידיאולוגי, שאנחנו כולנו בעצם מחויבים אליו, ולכן כולנו חברים באידיאולוגיה ששוטפת את כולנו, וזה בדיוק מה שהיה במגדל בבל. כלומר, הרי הוא שם היה פר משימה. יש כאן משימה, בניית מגדל בראש ראש המים, ואנחנו כולנו חברים לעניין המשימה, אבל ברגע שמישהו חורג מהמשימה, הוא כבר לא מעניין אותי. אומרים חזל שבבניית מגדל בבל, אתם זוכרים את המדרש הזה? אם הייתה נופלת לבנה, לקח להם שנה לעלות את הלבנה מלמטה למעלה. אם הייתה נופלת לבנה, היו מתאבלים, יואו, מה קרה, לבנה, עד שנעלה אחרת במקומה. אבל אם היה נופל פועל, סיני, אני יודע, טוב, שתיות, נביא אחד אחר במקומו, כפרה, שתיות. יש מלא פועלים. זה חברים, כן? עם חברים כאלה לא צריך אויבים. אז המילה כאן ראה, הייתי אומר שהיא באה אפילו להנגיד את זה. תראה באיזה ביטויים הם השתמשו, והם בדיוק התנהגו הפוך. וזה בדיוק כמו, הזכרתי לכם את הביטוי הזה, חבר במפלגה הרוסית, הקומוניסטית, שזה לא, אף אחד שם לא חבר של אף אחד, כל אחד אויב של השני. רק אנחנו חברים, כי כולנו מפחדים מהמגף הדורס הזה, שלא ידרוס עלינו. אז לכן, זה לא הכוון. וגם פה בנוח, אתה לא יודע מי חבר של מי, והוא, זו אמירה סתמית. ראו, איש על ראו, יש כאן בעצם אמירה מאוד סתמית. אצלנו בפרשה, מופיע באמת בפעם הראשונה בספר בראשית, בתורה, מערכת היחסים הזאת שנקראת חבר. זה נראה לנו אולי דבר טריוויאלי, דבר בסיסי, אבל עד אצלנו בפרשה אין חברים. אין... יש הרבה משפחולוגיה, אבל חברים אין. לא מתוארת לפחות מערכת יחסים, וכאן זה מתואר. ואנחנו נרצה קצת להתבונן בתוך המערכה הזאת. מה? דפים? לא, אין לו דפים. וואי, יש שם. טוב, חבר, זה דבר, הייתי אומר, דבר נחמד, דבר חשוב, אבל האם זה דבר שהתורה צריכה לדבר עליו? כנראה שכן. עובדה. כנראה שכן, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, וחזל כבר מצווים אותנו, עשה לך רב, וקנה לך חבר. אז נשאלת השאלה, מה זה חבר? מה ההגדרה, יש לנו ציווי במשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ומה זה חבר? כשבדעת השם תהיו הורים, כן, הורים לילדים. אז אני תמיד אוהב להיכנס כשאורך השם נולדים ילדים, המשפחה, אז נמצאים בבית חולים קצת עם זה, אז אני אוהב להיכנס לחדר תינוקות. ולראות, שוכבים שם מלא תינוקות. צורכים וזה. הם חברים? מה, נעשה להם תמונת מחזור? תשמע, היית איתי ליד במיטה, בהריסה לידי, אתה היית. לא מחבר ביניהם שום דבר משותף. והחבר שהוא איתי בחדר, אני חבר שלו, ומישהו איתי במחזור. מה מגדיר מישהו כחבר שלי? איך אני יודע שהוא באמת חבר? איך אני יודע שזה לא משהו אקראי? האנשים שאני נוסע איתם בפקק, הם חברים שלי? לא. ואלה שאני איתם באוטובוס, אנחנו חברים? אולי כן. אולי לעניין הנסיעה, יכולים לקרות דברים מאוד מעניינים תוך כדי נסיעה. פתאום מישהו לא עלינו מקבל איזה התקף לב, כל האוטובוס יתנפה עליו להציל את חייו. פתאום הנהג יעצבן את כולם, שיצעקו. קוראים דברים בנסיעה, האוטובוס מגדיר אותנו כקבוצה. מה ההגדרה של חבר?
זה חיבור.
אז אנחנו שואלים. מה מגדיר חיבור? מה זה חיבור? מה מחבר בינינו? חיבור מה? חיבור כלכלי, חיבור כספי, חיבור של סיטואציה. תנסה להיזכר באנשים שהיית בטוח שבחברים הכי טובים שלך בחיים, אתה בערך, אתה מיום הלידה עד יום אחרי זיבול הבטרה, אתה תהיה איתם ביחד. ובכל אופן שנגמרה הסיטואציה שחיברה ביניכם, זהו, כל אחד לדרכו, ודרכה זה קורה בצבא. אנשים שסחפת איתנו מתחת לאלונקה, ואתה היית בטוח שזהו, זה אחים! השתחררתם, זהו, אחרי 20 שנה נפגשים, זה עם קרחת, זה עם קרס, ואהלן, ו... מה באמת מגדיר חבר כחבר טוב? הזכרנו את הדבר הזה, באמת אחת החוויות שזכורות לי, זה כשכל אחד מכם מכיר את ה... זוכר ודאי את הדבר הזה שנקרא צו ראשון, מגיע, כולך נרגש. אחרי הכל, לא כל יום מגיע רמטכ"ל לשכת הגיוס, כן? מגיע רמטכ"ל לעתיד, עוד 20 שנה נהיה. ושתחיל שתחיל כל מיני שאלות, עוד לא הבינו איזה מרגנית הגיע לכאן. אז שואלים לך כל מיני שאלות של ג'ובניקים, אבל טוב. אז אחת השאלות זה כמה חברים יש לך. כן? אז אני זוכר ששאלו את השאלה הזאת. עניתי במקום, בלי להסס, 300. מה? 300? כן, 150 במחזור. עוד 100 בסניף. עוד 50 ככה בטרמפים. הגענו ל-300. ואז החיילת שם שואלת אותי, המאבחנת, לא, אבל כמה חברים באמת, באמת. טוב, באמת. עשיתי קיזוז, קיצוץ, רוחבי, לא. אני מוכן להתפשר איתך על 200. לא, לא, כמה באמת כאלה קרובים, קרובים, שתזמין אותם לאולי שלך. טוב, קרובים, וזה. 150. לא, היא המשיכה ללחוץ עליי בסוף, די, ספיק, אני כבר מפסיד, די. 100, מחיר אחרון, אל תרגיזי אותי. אבל באמת זאת שאלה, כמה חברים יש לך? כמה אנשים שהם באמת חברים? זאת שאלה מאוד מאוד מרכזית. סיפר לי פעם תלמיד, שזכרת לו חוויה שהיא בעיניי מדהימה. עשו לו מסיבת יום הולדת הפתעה. החבר'ה, כשהוא היה בתיכון איפשהו, עשו לו מסיבת הפתעה, כאילו חטפו אותו, קשרו לו את העיניים, סובבו אותו, ובסוף הגיעו לאיזשהו פארק כזה, או גינה ציבורית בעיר, ושם חיכו לו כל החבר'ה שלו. זה מאה חבר'ה, באמת, היה בחור מאוד מקובל, הלאה, מזל טוב, אחי, שפכו את העניינים סיפורים. זה התחילה המסיבה, היה שם קצת אוכל, והיה שם הרבה הוא כזה. ואז אחרי כמה זמן נגמרה המסיבה. והוא ככה, המון המון חיוכים, המון צ'פחות ודחקות וכאלה וזה, אבל נגמרה המסיבה. הוא לא שם לב, הוא פשוט נשאר לבד שם. כלומר, אף אחד לא זכר, הוא הרי לא בריא ברכב של עצמו, לקחו אותו, והחבר'ה שלקחו אותו, הם המשיכו הלאה עם איזה זה, והוא מוצא את עצמו לבד. תופס טרמפים מהפארק הזה לבית שלו, מהמסיבה שלו בעצמו. התחושה הייתה שזה היה, ככה הוא תיאר, הכי הכי לבד שאפשר. מהמסיבת החברים הזאת. הם לא היו חברים שלו, הם היו חברים של האירוע. האירוע היה מגניב, הוא היה התירוץ. זה רק העצים את התחושה שבאמת, זה לא חבר. אני אומר, לא סתם חכמים, וחכמים הם מדויקים. לא סתם הם התנסחו בלשון, עשה לך רב, וקנה לך חבר. כמו שהאדם, לא טוב שיהיה לאדם יותר מרב אחד. יכול שיהיה לו יותר מרב, אבל אדם צריך שיהיה לו רב. לא, רב אחד שאותו הוא שואל, לפחות בהלכה. אותו הוא שואל, איתו הוא מתייעץ, ולא כמו שהיום עושים, אני מחפש את הקולה, ולפי זה אני מוצא את הרב שאני רוצה, או, כן, אני, אלא אדם יהיה לו רב. גם חבר, לא סתם בלשון יחיד. קנה לך חבר. בלשון יחיד, כי על החבר שחכמים מדברים עליו, כנראה אין הרבה כאלה בחיים. שחד, שניים. לא, לא הרבה. זה לא דבר שאתה יכול הרבה להשיג אותו. אז נשאל את השאלה, מה ההגדרה? את ההגדרה, אנחנו נמצא בפרשה שלנו. כתוב בפסוקים, וירבו הימים, ותמות בתשוע אשת יהודה, וינחם יהודה, ויער על גוזזי צונו, ובחירה, רעהו העדולמי תמנת. אז קודם כל יש לנו כבר נתון אחד, מה הנתון? איך?
אחרי הרבה זמן נפגעה,
כן. אז יהודה הוא אבל, וכנראה שחירה, מה בא? לנחם אותו. או, אז כבר הגדרה אחת, חבר טוב, חבר שנמצא איתך בעת צרה. אבל זה לא מספיק להיות איתך בעת צרה. הוא יודע מה אתה צריך. הוא יודע. יש אנשים שבאים אליך בעת צרה, אבל הם עסוקים בעצמם. חבר טוב זה חבר שמגיע לך בצרה ויודע מה אתה צריך ונשאר איתך, יודע לנחם אותך. יש לנו עוד חברים בתנך, שלושה חברים מאוד מאוד ידועים ומפורסמים, שלושת הרעים של איוב, יפה מאוד. ושלושת הרעים של איוב, אחרי זה מדברים איתו, מתווכחים איתו, בסדר, לא ניכנס כרגע ללימוד הספר הזה, אבל הם באים לאיוב, ומה הם עושים? דבר ראשון? לא. מה הם עושים? לא. לא. מה? גם לא. תנ"ך? תביא לי את זה. כאילו שזה, אתה יודע, אתה יודע שאני לא אוהב את ההוצאות האלה, אתה יודע. הוצאה מעולה דרך אגב, זה פשוט עניין שלי. נו, בינתיים שאני פותח, מי מנחש? זה, תאמינו לי, זה החברים הכי... זה לא יאומן הדבר הזה. כתוב ככה, וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי. ואליפז התימני הגיע מתימן. ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. הם באים, חבר בצרה הם באים, דבר ראשון, מתגייסים. אז אתה מגיע לחבר, לעזור, ויאללה, מה צריך לעזור? תראו מה הם עושים. ויסו את עיניהם מרחוק ולא יכירו, ויסו את כולם ויבכו, ויקראו אשת מעילו ויזרקו עפר לראשם השמיים. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. הם שתקו שבעה ימים. שתקו. ראו כי גדל הכאב מאוד. חבר טוב, חבר שיודע להרגיש, קודם כל, את הכאב. את הכאב שלי, איפה אני נמצא? ובהתאם זה להגיב. הרעים של איוב היו מסוגלים לשבת ולשתוק 7 ימים, לפני שהם בכלל פתחו את הפה. מי מאיתנו מסוגל לעשות דבר כזה, לשתוק 7 ימים? לא חבל על הזמן, לא חבל על ה... זה במילים, במילה לועזית הייתי קורא לזה אמפתיה. הם קודם כל מלא אמפתיה לכאב של איוב. הם לא באים קודם כל לחנך אותו ולהגיד לו ולתקן אותו. הם קודם כל מתחברים על הכאב. כואב, ליהודה נפטרה אשתו. בא החבר, הוא להיות לידו. טוב, זה קודם כל, זה דבר ראשון. בסדר? בפסוקים אחר כך אנחנו מתגלגל כל מעשה תמר וכו'. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו האדולמי לקחת הירבון מיד האישה ולא מצא. יהודה מתגלגל למקום לא טוב. אנחנו כרגע לא ניכנס, זה לא שיעור למה. למה יהודה התגלגל את זה? זה שיעור בתנך, אולי פעם נלמד על זה. מדוע מלכות בית יהודה יוצאת מכזאת סיטואציה מסובכת. אבל יהודה נמצא עם מי שלפי דעתו לפחות איזונה. טוב, זה ודאי לא מעלה גדולה ליהודה. זה לא איזה כבוד גדול, זה גם לא איסור, זה נכון לפני מתן תורה, אבל זה גם לא כבוד גדול, זה לא מי יודע מה. זה. והאישה הזאת היא אמרה לו שהוא צריך לשלם לה, נכון, גדי עזים, אז יהודה שולח את גדי העזים עם החבר שלו. והחבר הזה הולך והוא לא מוצא אותה. והאישה לתן שמקומה לאמור, היה הקדשה היא בעיניים, על הדרך אמרו לו, הייתה בזה קדשה. וישב אל יהודה ואומר לו, מצאתיה, וגם אנשי המקום אמרו לו, הייתה בזה קדשה. ואומר יהודה, תיקח לה פניאל הבוז, הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאת. זה דבר מעניין מאוד מאוד. תשימו לב, הפעם הראשונה שהתורה מתארת מערכת יחסים בין שני אנשים של חברים, זה סביב סיטואציה כזאת, מה זה מוזרה? היינו, אפשר לקרוא לה בלשון שלנו, סביב פדיחה קצת, בסדר? כאילו, משהו לא נעים. יהודה הולך לאיזה מישהי, ככה זה, הוא שולח את החבר שלו, הולך תשלם לה, הוא לא מגיע, אבל שמה לא מצאתי אותה. זה מערכת יחסים ש... למה לא מתארים לנו איזו מערכת יחסים אחרת, הירואית, איזו מערכת יחסים שחבר הציל את חברו, אני יודע, משהו כזה, דוד ויונתן אולי, משהו מהסגנון הזה. איך הגענו לתיאור כזה, מערכת יחסים של חברות, סביב אירוע כזה מבייש משהו? דלגו רגע למקור האחרון. ספר כל מבשר זה ספר שמביאים בו כל מיני סיפורים והנהגות צדיקים. יש כאן אמרה של הרב רב שמחה בוני מפשיסחה, שהיא... חודרת לעמקי לב. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו האדולמי וכו'. הרבי רבי בונם זיה אמר, כל אדם צריך שיהיה לו חבר ואוהב נאמן, שיהיה ביכולתו לספר לו את כל נקודת לבבו ואפילו בגנות מעשיו, כמו שהיה ליהודה חירה רעהו. והמשלח על ידי גדי העזים לידי תמר. ובספר חיי יצחק כתב את דברי הרב הרבי בשינוי מעט, שאמר שמעניין יהודה בתמר, ואיך שלח את גדי העזים, יש ללמוד מהו ידיד נאמן. כי יהודה סיפר לו את העבירה הגדולה שעשה, וגם אחרי שסיפר לו, נשאר חירה ליהודה ידיד נאמן, ולא ירד ערכו בעיניו אפילו בקיאו זה. אחרי זה יש שם גם כן בשם הרבי מקוצק, עוד וריאציה כזאת שגם כן מדבר על החסידים, וישלח יהודה את גדי העזים וכו', איתה ממרן הקוצק, שאדם צריך להיות חבר טוב, שיוכל לספר לו הכל. ורבי שלמה מקרלין, כשהיה בא לרבי, היה תמיד משתדל להראות את חסרונותיו, כדי שהרבי יתקן אותו. ולא כפי שנוהגים החסידים, שכשבאים לרבותיהם, משתדלים בדיוק להפך, להראות שהם בסדר, שהם בני תורה ויראי שמיים, ואת הרעים מסתירים. פוך! טוב, זה כבר איזה, הקיצה כזאת קצת. אבל, יש פה הגדרה מדהימה. רבותיי, ההגדרה הזאת היא פועלת ב-100%. אפשר לכם ספק. חבר טוב, חבר שאני יכול לספר לו את החולשות שלי. כמה אנשים כאלה אתם מכירים? סליחים. לספר על הגבורות שלי, על העלילות, בצבא, בטרמפים, בעבודה, כמה אני זה, כמה פה, איזה קטעים היה, זה יש לי מלא חבר'ה, מלא. לספר כמה אני מוצלח, יש. למי אני מסוגל לספר את החולשות שלי? אז אני רק על עצמי לספר, ידעתי, אני אספר לכם למי אני יכול לספר את החולשות שלי. אני צריך, מי שאני אספר את החולשות שלי, קודם כל אדם שלא ישפוט אותי. שלא ישפוט אותי. שלא, אני לא אספר לו את החולשות ויגיד, אז הוא רק נראה כזה זקן וזה, אבל באמת, זה... לא, לא רוצה שישפוט אותי. אני רוצה שיסתכל עליו בעין טובה. ודבר שני, אני רוצה, אדם כזה שאני מאמין בו, שהוא בחיים לא יעשה שימוש במידע שאני כרגע מוסר לו, עליי נגדי. בחיים. זו מדרגת האמון. שאני יכול לספר למישהו, תשמע, עכשיו, תבינו, עיקר החברות זה בשביל זה. עיקר החברות, הרי למה יש חברים? חברים, שמה, להעביר את הזמן ושיהיה נחמד ביחד. עיקר החברות זה כדי שכשאני נמצא באיזשהו מצב קשה, מצב מצוקה, מצב לא טוב, יהיה לי עם מישהו לדבר איתו, יהיה לי עם מישהו לשוחח איתו, והוא ייתן לי עצה, או אפילו רק יקשיב. אפילו רק יקשיב, אבל יהיה לי מישהו לשתף. אבל אם אני חסום, אם אני יודע שכשאני אשתף בחולשה, היא אחרי כן תחזור לי בהפוכה. אחרי כן, או אם אני יודע שאני אספר למישהו חולשה, הוא כבר לא יעריך אותי יותר. הוא כבר יגיד, זו סתם... אז אני בעצם, את העיקר העיקרים של מה שאפשר להוציא מחברות, זה חסום בפניי. כשהתורה רוצה לתאר בפעם הראשונה חבר, היא מספרת שליהודה היה חבר, שיכול היה יהודה לגלות לו את החולשות שלו, ושיתף אותו בדבר העבירה שלו, ואיך הוא נכשל, והוא שלח את חירה, וחירה נשאר לכל אורך הדרך, דיסקרטי, אמין, נאמן ליהודה, אוהב את יהודה ונשאר חבר שלו. זה חבר. באמת, באופן בסיסי, הדבר הזה אמור להתקיים קודם כל בין מי למי? בין איש לאשתו. זה קודם כל. אבל דווקא בגלל ששם זה קודם כל אמור להתקיים, שם אנחנו הכי חוטאים. לפעמים קורה דבר כזה שאישה באה אומרת לבעלה, אתה יודע, בעלי, תספר לך. יש דברים שהם מאוד מאוד קשים לי אצל ההורים שלי. תגיד, אני רואה שההורים שלי לפעמים, הם, לא משנה ככה, ככה וככה, הדבר הזה מאוד קשה לי. באה אישה, מספרת לבעלה, האם זה לשון הרע? כנראה שלא. צריכה לפרוק את זה מהלב. מספרת משהו שקשה לו בבית. אני רגילה תמיד שכשהייתי קטנה, אמא שלי הייתה מאוד מאוד כועסת עליי, אם הייתי שוברת צלחת. זה ממש פגע בי וזה. טוב, אז הבעל מנחם את אשתו, לא נורא, אני מאוד אוהב אותך ואת זה. והיא היום, סתם אני נותן דוגמה בנאלית, אבל הדוגמאות הן מהסגנון הזה רק הרבה יותר כואבות. ואחד הילדים שבר צלחת. והאמא צועקת עליו. אז באה את בדיוק כמו אמא שלך! אותו דבר! את צועקת בדיוק כמוה! מבין? איזה פגיעה זאת. אני סיפרתי לך את הדבר הזה במקום של כאב. כמה אני נפגעתי, כמה זה... ועכשיו אתה לוקח את המידע הזה שאני סיפרתי לך ברגע של אמון, ואומר לי, נו, עכשיו אני מבין מאיפה את כל מה צועקת. זה לא, זה כבר משורשי המשפחה שלך. זה שבירת אמון מוחלטת. הפלא הזה בין בעל לאשתו שאפשר לספר אחד השני, יש אמון מוחלט, בעל ואישה קורטים ביניהם ברית בחופה, לעולם לא נשתמש בחולשות אחד של השני שאנחנו נגלה, כי אנחנו חיים צמוד, לא נשתמש כדי לקדם איזשהו עניין שלנו. אז זה קודם כל צריך להתקיים בתווך הזה בין בעל לאשתו, אבל לא רק, הנה יהודה וחירה הם חברים. אז אם כך, הגדרה ראשונה לחבר, חבר טוב, חבר שאני מסוגל לספר לו לא רק את העלילות והגבורות שלי, אלא גם את החולשות שלי, את הנפילות שלי. הייתי אומר, וגם שאני מסוגל גם לבקש ממנו עזרה ולהרגיש בנוח. להרגיש בנוח, לא, להרגיש, להתנצל. להרגיש בנוח, שמה, יש לי איזשהו... אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה. צריך מישהו שאתה ממש מאמין וסומך. זה פירוש אחד. אבל יש עוד. עוד מאוד רגע. בחבר. אני קורא לזה חבר טוב, חבר שעושה אותך טוב. מבינים? כלומר, בוא נגיד ככה, למה אני חבר של רובן ולא של שימון? הרי גם רובן וגם שימון שניהם אחלה אנשים אחד אחד. זה לא שרובן הוא אחלה גבר, מגניב, ושימון הוא טיפוס מעצבן. שניהם מעולים, שניהם אנשים טובים. למה אני בכל אופן חבר של זה ולא חבר של זה? מה? הבדלי אופי, יש איזו אינטראקציה, יש איזשהו קישור מיוחד בין נפשות, בין נשמות, שגורם לזה שאני דווקא מתחבר אל הניצוץ שקיים שם אצל החבר שלי, כי אני מרגיש ששם, כשאני מתחבר לזה, משהו ממני יוצא אל הפועל, שלפני כן לא יצא. החיבור בינינו מוציא ממני משהו לפועל. לידו, ליד החבר הזה, אני פשוט, אני נראה יותר טוב. לא חיצונית, אני חושב יותר טוב, אני מדבר יותר טוב, אני מתפלל יותר טוב. לי היה פעם חבר כזה שזה שהייתי לידו גרם לי להתפלל יותר טוב. לא יודע למה. אבל שהיינו ביחד הייתי מתפלל יותר טוב. הוא היה כזה צדיק, והנוכחות שלו היה כאילו... אז הייתי משתדל. צערי עכשיו, אנחנו כבר הרבה זמן לא ביחד, אבל הייתי, כשהיינו זה, הייתי משתדל להיות לידו, כי זה היה עוזר. ארוך הבא מקירת גת. אז חבר טוב, חבר שעושה אותך טוב. אתה מרגיש שהאינטראקציה ביניכם היא מולידה משהו שעם אחרים זה, עם אחרים זה בסדר, זה, זה מעולה, זה זורם, זה מצוין. אבל איתו, אני, התחושה היא, לפעמים יש תחושה שאתה פוגש מישהו, אתה יוצא כמו נגיד אחרי שקרא, כמו אחרי שקראת ספר טוב. קרא לכם פעם דבר כזה? קראתם פעם ספר טוב? אמרתי, וואו, הספר הזה עשה לי שינוי. יש אנשים כאלו שאחרי שאתה פוגש אותם וזה, אתה מרגיש שיצאת עם מטען רוחני ועם רצון להשתנות ורצון להתקדם. זה חבר טוב. בדיוק. עכשיו, החבר טוב הזה, זה אני אתן לכם פה עוד, אני מגלה לכם את כל הסודות היום, תדעו לכם, זה שיעור ב... החבר טוב הזה, יש עוד אינדיקציה לזהות אותו. זה מישהו שגם אם לא נפגשתם שנה וחצי, ברגע שתיפגשו, אתם תמשיכו לדבר מהמקום שהפסקתם. כי הקשר הוא כזה, הוא ברמת עומק כזאת, שבסדר, עבר זמן, אם זה חבר שאני בנוי על הקשר היומיומי איתו, ותכין לי קפה, ואני אכין לך בוא כך ביסקוויטים, כך בפלט, שפ לך פה, כדורגל שם, טוב, אז אם עבר זמן ולא התראינו, אז לאט לאט זה מתרופף, אבל אם הקשר הוא קשר פנימי נשמתי, נפגשים כעבור שנה וחצי, צוללים ישר פנימה. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שיש... יש לי כמה חברים כאלו, ואתה יודע, אפילו לא נפגש הרבה מאוד זמן. אבל כשאתה נפגש, לא צריך, בלי זה, ישר, זה ישר פנימה. ישר לעומק, ישר, זה תענוג. בדרך כלל זה קורה, כמו שהזכרת, סביב קשר רוחני משותף. היה לנו איזו חוויה רוחנית משמעותית משותפת ביחד. התפתחנו ביחד, עדנו ביחד בישיבה, במכון, זו הזדמנות ליצור כאלו קשרים. חבר טוב, חבר שלידו, אתה מגלה על עצמך דברים שלא ידעת. מי שהטיב להגדיר את זה בצורה הכי מדהימה בעולם, זה הרמב״ם. בפירוש המשניות, זה רמב״ם מאוד מאוד ידוע, הוא מפורסם, בכל אופן, אני חושב שחשוב לקרוא אותו, הוא קשור ממש לסוגיה שלנו, הוא מדבר גם על המדרגה הקודמת שדיברנו עליה, חבר טוב, חבר שאתה יכול לספר לו את החולשות שלך כמו ראה או הדולמי, אבל הרמב״ם לוקח אותנו עוד מגמה אחת קדימה, ומדבר על גם מדרגה נוספת בחבר, אומר הרמב״ם. ואמר, קנה לך חבר, וקנה לך חבר, זכר אותו את החבר בלשון קנייה. ולא אמר, עשה לך חבר או יתחבר לך לאחרים. לא, אלא קנה לך חבר. כלומר, צריך לעבוד על הדבר הזה. זה לא דבר שהוא קורה מאליו. הכוונה בזה שצריך לאדם שיקנה אוהב לעצמו, שיתקנו, יתקנו בו כל מעשיו וכל ענייניו. זה דבר שזוקק השקעה, וזה אולי עוד דבר שצריך להגיד אותו. חבר זוקק השקעה. יש משפט כזה שהוא נכון. מי שאין לו זמן לחברים, כשיהיה לו זמן, לא יהיו לו חברים. חבר, צריך להשקיע. אין לעשות. לפעמים זה... עכשיו כשאתם רווקים, אז אין בעיה, חבר שלך עושה מסיבת גיוס בקירת שמונה, ביום 5:00 ב-12 בלילה, אתה תיסע. אבל שנשואים, יש ילדים, וזה, אתה תתחיל לחלק את המשאב זמן שלך, הוא נהיה משאב יקר. אז עכשיו כל נסיעה משמעותית. אתה נוסע או לא נוסע? נוסע, עד רבה, אני משקיע. זה חבר שווה לי להשקיע בו. וכמו שאמרו, או חברותה או מיטותה. ואם לא ימצאהו, צריך שישתדל בו בכל ליבו, ואפילו אם יצטרך שימשכו לאהבתו עד שישוב אוהב, ולא יסור מהמשך תמיד אחר רצונו עד שיתחזק אהבתו. כמו שאמרו בעלי המוסר, כשתאהב לא תאהב על מידותיך, ואומנם תאהב על מידת אהוביך. וכשיכוון כל אחד משני האהובים לזאת הצוואה, יהיה כוונת כל אחד משניהם להפיק רצון חברו, ויהיה כוונת שניהם יחד דבר אחד בלא ספק. בקיצור, אומר הרמב״ם, צריך להשקיע כאן באהבה, בחברות. אדם שאוהב ינסה לצאת מעצמו. אנחנו כולנו לוקים בתפיסה הנרקסיסטית, קוראים לזה. כי ככה נולדנו. התפיסה הנרקסיסטית אומרת שאם נעים לי שעושים ככה, זה נעים לי, אז בהכרח זה גם נעים לך. אז אני אבוא לחבר שלי ואני אעשה לו ככה. נו מה, זה לא כיף לך? לא, זה לא כיף לי. אני לא אוהב, אני אוהב שעושים לי דווקא ככה. אז זה צריך להבין שלא כל מה שנעים לי, נעים לחבר. כדי שיהיה לי חבר טוב, אני צריך לחשוב מה נעים לו, מה טוב לו, מה הוא אוהב. כשאתה קונה מתנה למישהו, אז אתה קונה את המתנה, אתה קונה את מה שישמח אותו, מה שישמח אותך. כן. מגיע הבעל הביתה, אשתי, קניתי לך מתנה. מה קניתי? דיסק, כאילו, של מסור וקונגו וזה. מתנה לך. מה מתנה לי? מה אני אעשה? לא, לבית, לבית. מתנה לך קנית. חיפשת תירוץ. חזרת מה אתה קונה? אז זה הקדמה. ומה טוב, מאמר אריסטוטלוס, הרמב״ם לא מתבייש להביא ציטוטים מהגויים במקום שהם עולים בקנה אחד עם דעתו הרחבה. האהוב אחד הוא, והאוהבים ג' מינים. יש ארבעה סוגים של חברים. אוהב תועלת, אוהב מנוחה ואוהב מעלה. שלושה סוגים של חברים. הוא מסביר אותם. אומנם אוהב תועלת כאהבת שני השותפים, ואהבת המלך ומחנה. מה זה אוהב תועלת? אנחנו שותפים. אני ואתה שותפים. אנחנו, יש לנו עסקים ביחד. אנחנו, יש לנו מטרה שמשתפת אותנו. לא אני אוהב אותך ולא אתה אוהב אותי. אנחנו, יש לנו מטרה משותפת וזהו. אז אנחנו מסתדרים ביחד. בסדר. ואומנם אוהב מנוחה ובית מינים. אוהב הנאה ואוהב ביטחון. מה זה אוהב הנאה? כי אהבת הזכרים הנקבות וכיוצא בהם. אוהב הנאה זה, אני פשוט נהנה מהנוכחות שלך. בין אם אני אוהב אותך כי אתה עשיר, אז כיף להיות לידך. לצאת עם סמי למסעדה הכי טוב, למה הוא משלם על כולם. לצאת עם, עם סחבק לטיול הכי טוב, כי יש לאבא שלו דלקן. אני אוהב הנאה, אני נהנה ממך. כי אהבת הזכרים הנקבות או כל דבר אחר. ואוהב ביטחון, אומר הרמב״ם, הוא שיהיה לאדם אוהב, תבטח נפשו בו, לא ישמר ממנו, לא במעשה ולא בדיבור, ויודיעהו כל ענייניו, הטוב מהם והמגונה, מבלתי שירא ממנו שישיגהו בכל זה חיסרון, לא אצלו ולא זולתו. כי כשיגיע לאדם ביטחון באיש זה, השיעור ימצא מנוחה גדולה בדבריו ובאהבתו הרבה. יש מישהו שאני פשוט סומך עליו. אני מלא ביטחון בו, אני סומך עליו, אני יכול לספר לו את החולשות שלי, כמו שהזכרנו. זה מה שכאן הרמב"ם אומר, זה חירה. איזה מנוחה זה נותן בנפש. עליו אני יכול לסמוך. לא, אני יכול לשתף. זה חירה. אבל הרמב"ם ממשיך עוד מדרגה. ואוהב מעלה, הוא כשיהיה תאוות שניהם וכוונתיו לדבר אחד, והוא הטוב. וירצה כל אחד להיעזר בחברו, בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה האוהב אשר ציווה לקנותו, והוא כאהבת הרב לתלמיד והתלמיד לרב. יש פה עוד מדרגה, אהבת הרב לתלמיד והתלמיד לרב, זה האהבה שבה יש כאן איזה טוב אלוקי שמשתף ומחבר בינינו, ואנחנו שנינו בעצם מנסים יחד לעזור אחד לשני להגיע לטוב הזה. אני אעזור לך ואתה תעזור לי, וביחד אנחנו שנינו נזכה למשהו שהוא גדול, גדול משנינו ביחד, וגם בדבר הזה יכול להיות להתקיים בין איש לאישה בתוך מערכת יחסים זוגית, שזה גם ביטחון, אבל גם יש איזשהו מרכיב במשפחה שהוא הרבה יותר גדול מההורים. זה הילדים שנולדים, איש לראו יעזור, הוא כל אחד עוזר לשני, אז נוצר כאן איזשהו משהו שהוא גדול מרק מסך הזוגיות עצמה. שלושה סוגי חברים, אוהב תועלת, אוהב מנוחה ואוהב מעלה, וכל אחד מאיתנו צריך להתאמץ שיהיה לו חבר. חלק מהמקומות, רבי נתן מברסלב אומר, שהתמונה החברתית של האדם היא מדויקת. היא מדויקת. הכל בהשגחה, ובמיוחד הנשמות שמסתובבות סביבי. גם הם בהשגחה. גם הם. בוודאי, בוודאי הנשמות שמסתובבות סביבי באופן קבוע. נגיד, יכול להגיד, עליתי לאוטובוס, גם זה בהשגחה, כמובן, יכול להיות שיש כאן איזה משהו, אבל זה לאוטובוס, נוסעים ביחד 40 דקות, לא, אחרי 40 דקות, כל אחד לדרכו. אבל אנשים שנמצאים סביב בצורה קבועה, במשך זמן לא מבוטל, יש כאן איזה משהו שמסתובב סביב. יש כאן כמה וכמה דברים שאני צריך ללמוד מהאנשים, וכנראה יש פה לפחות נפש אחת, אולי יותר, שהחיבור בינינו ייתן, תעשה טוב גם לי וגם לה. רק צריך לפקוח את העיניים. האדם יצור חברתי וחבר טוב, יכול מאוד מאוד לקדם כל אחד ואחד מאיתנו, יכולת לשתף, יכולת לספר, יכולת לתת אמון, מישהו שמשקף לך בחזרה, מישהו שמעודד אותך, מישהו שמחזק אותך, בסופו של דבר מישהו שאתה והוא ביחד, שניכם רוצים את הטוב, ועוזרים איש לרעהו ככה להגיע לדבר הזה. כל הדברים האלה נלמדים מיהודה, והחבר הטוב שהיה לו, כמו שאמר כאן הרב שמחה בויים, שראינו ידיד נאמן, שסיפר לו יהודה את העבירה הכי גדולה, וגם אחרי שהוא סיפר לו את העבירה הגדולה, נשאר ידיד ואוהב שלו, כי זה בעצם אומר שאותו ידיד יודע להבדיל בין המעשים הלא טובים שלי לבין מי שאני בעצמי. אני בעצמי, אני אדם טוב. מעשים, לפעמים אני נכשל, ויש מישהו כזה, כותל כזה, יהודי, אדם כזה, שהוא כמו כותל, שלא אני יכול לספר, ואני תמיד יהיה בטוח שהוא ידון אותי בעין טובה, ויקדם אותי, וזה דבר גדול מאוד. שנזכה בבת השם לחברים כאלה אמיתיים, אמיתיים אמיתיים, וכמובן, להתחתן, גם זה צריך, כתוב על האישה, על אוהי, איך כתוב על אשתו של אדם, על אוהי. חברתך, אשת בריתך. אשתו של אדם, נכון? היא גם חברה שלו. תזכו ונמצאו.